טוב, יאללה, אנחנו מתחילות. בסדר, אז אנחנו נתחיל מההתחלה. אמרנו שאנחנו, לפני הפסקת חשמל, אמרתי שאנחנו במעשה מעבדת בת מלך, המעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב. ואני שוב מזכירה לנו תמיד שבכל מעשייה, הפנימיות של המעשייה זה בעצם עצות של רבי נחמן למהלכים של האנושות ושלנו בחיים. איך בעצם להגיע לעצמנו, איך להתקדם, איך להביא לתיקון העולם. כל המעשיות שלו עוסקות בזה בעצם. הכל זה בעצם תורות שנכנסו לתוך סיפורי מעשיות, עם עצות פרקטיות של איך שורדים את התקופה של עקבא דמשיחא, של לפני ביאת המשיח, שאנחנו נמצאים בתוך הסתרה שבהסתרה. איך בעצם אדם יהודי צריך לנהוג, איך אני מחפש את עצמי, איך אני מגיע לעצמי. והנושא של אבדה זה משהו שחוזר המון בסיפורים של רבי נחמן מברסלב. הלכו לאיבוד ביער, נאבדתי, הוא נאבד, הם נאבדו, היו טועים. המון פעמים אצלו במעשיות אנחנו נמצא את המוטיב החוזר הזה של ללכת לאיבוד. ללכת לאיבוד זה שאתה מתברבר, אתה לא כמו שאין לך נון צדיק של לאן אני צריך להגיע, ואני מתחיל להתברבר בשטח. אז בעצם רבי נחמן במעשיות שלו, שהן מאוד דמיוניות ומאוד עם שדים וכל מיני דברים מוזרים והכל קורה פה, אבל אנחנו מסתכלות פנימה ומחפשות את הפנימיות של הסיפור, מחפשות את עצמי כגיבורת הסיפור. כי כל אחד ואחד שיעבור את יקרת המעשייה הזאת או כל אחת אחרת, ימצא את המקומות בחיים שלו ששם הוא היה בסצנה הזאת. אם זה החיגר שנופל מהגלה והנאמן בורח לו והוא ננטע שם והוא חסר עונים, במערכות יחסים שאנשים עזבו אותנו ונטשו אותנו, זאת אומרת, כל מעשייה ומעשייה, אני ממש יכולה למצוא את עצמי בתוך הסיפור. ורבי נחמן בא ללמד אותי מה את צריכה לעשות שם. אני נותן לך עצה, אני לא אומר לך מה לעשות. לכן זה גם מעשייה. זה לא תורה שאני באה ומצווה אותך הלכה, תעשי כך או אחרת, אלא זה יותר ממקום של אני מספר לך סיפור. סיפור, אני יכולה להקשיב לסיפור, אני יכולה להסיק מסקנות ואני יכולה למצוא את עצמי בפנים. זה עצות. הוא מאוד התעקש על זה, רבי נחמן, דרך אגב, גם עם החסידים שלו. היו בהם לשאול אותו שאלה, הוא לא היה אומר להם מה לעשות. הוא היה אומר, אפשר ככה, אפשר אחרת, מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, תתבודד על זה. כאילו, היה מאוד עניין שרבי נחמן לא אומר מה לעשות. הוא נותן עצה, הוא פותח לך אופציות לעשות אותם. ובמעשייה שלנו אנחנו התחלנו עם ההקדמה של המעשייה, שהמעשייה הזאת היא מעוררת אותנו לתשובה. זו המעשייה הראשונה, ובאמת אומרים שיש לה סגולה למעשייה הזאת, שמי שקורא אותה גם בלי להבין, מתעורר אצלו הרהורי תשובה, רצון להתקרב לבורא, כי באמת כל המעשייה הזאת, ברוך הבא, כל המעשייה הזאת היא בעצם איך אני מחפשת את בת המלך, ברוכות הבאות. איך אני, מהשיעור שעברתי בראשון שם ברמת אביב, ברוכות הבאות. איפה זה היה? זה לא היה רמת אביב? שיקונדן, לא, אז אני גרועה בגיאוגרפיה. ברוכות הבאות. אז אני בדיוק עושה סריקה על כמה שיעורים שלמדנו, ובאמת המקום הזה של לחפש את אותו חלק אותנטי שבתוכי, כן? זה מה שנאבד לי. נאבדתי לעצמי. מי אני באמת? מה התכלית שלי בחיים? מה המטרה שלי? ודיברנו על זה שהמלך שולח את בת המלך אל הלא טוב. שימו לב, רבי נחמן לא משתמש מישהו אחר היה אומר, תלכי לעזה, כן? לשם. לא, רבי נחמן משתמש גם, יש מאוד עניין של דיבור, מה אני מדברת, מה המילים שאני משתמשת בהן. דיבור יוצר מציאות. לכן גם שרוצים להגיד משהו לא טוב, אז אומרים הלא טוב, לא משתמשים במילה עצמה. ואנחנו זוכרות את המשנה למלך, שאמרנו שזה באמת התדמית שלנו, המשנה למלך, השני למלכות. המלכות זאת הנשמה שלי, זו בת המלך, זה החלק האותנטי שלי. השני למלכות, זה אני קוראת לזה, זה האישיות שיצרתי במהלך החיים שלי, כן? שזה כאילו אני, אבל זה מעין אני מזויף. זה לא אני האמיתי. והשני למלכות יוצא לחפש, אני כביכול, החיצוניות שלי, התדמית שלי, האגו שלי, יוצא לחפש את אותם חלקים פנימיים שהם חלק אלוקה ממעלה, החלקים האמיתיים שבי, למצוא את הפנימיות שלי. ודיברנו על זה במהלך השיעורים האחרונים, איך המשנה למלך מגיע לארמון הזה, הוא מזהה שם את בת המלך, אתם זוכרות את הקטע הזה שבת המלך מזהה אותו והוא מזהה אותה, ואמרנו שרבי נחמן נותן לנו תקווה ומספר לנו בצורה מאוד ברורה שגם כשהחלק הנשמתי שלי הלך לאיבוד, יש לי תמיד יכולת של רשימו שאני מזהה את עצמי מבפנים. אין ניתוק אמיתי אף פעם בין הגוף לנשמה. אין ניתוק אמיתי אף פעם ביני... זה בסדר, אנחנו נשמור למקום. אין אף פעם ניתוק אמיתי בין... אני באמצע שיעור, אני אחזור אליך אחר כך.
ביי,
מאמי. הפרעת קשב. עוד מישהו? היה לנו הפסקת חשמל, עליזה, ברוכה הבאה. רפואה שלמה.
מה נעשה?
על אף. אנחנו ממשיכות אבל, כי היה לנו הפסקת חשמל מקודם. וראינו שבאמת רבי נחמן רומז לנו פה, שגם בת המלך מזהה את השני למלכות, שגם האישיות התדמיתית שלי, המזויפת כביכול, האני שלי מזהה את הנשמה, זאת אומרת יש תמיד איזשהו דו שיח פנימי, גם כשבת המלך באה ואומרת לו, אנחנו נמצאים בארמון ופה זה הלא טוב, כן? רבי נחמן מספר לנו שגם במקומות של נפילות, במקומות קשים, במקומות של לא טוב, ששם אני נמצאת במקום של ניתוק מהאני האותנטי שלי, מהנשמה שלי, בת המלך מזהה את השני למלכות, והשני למלכות מזהה אותה. הקשר הזה לא מתנתק, גם אם הוא הולך לאיבוד. אמרנו, עבדת בת מלך, אנחנו הולכים לאיבוד. כל הסיפורים של רבי נחמן, הולכים לאיבוד ביער, ביער של החיים, הולכים לאיבוד, חוזרים, משנים מסלול מחדש, מחשבים שוב פעם, מי אני, מה התכלית שלי. ושימו לב שבת המלך ניגשת לשני למלכות ואומרת לו, אתם זוכרות, למדנו את זה בשיעורים הקודמים, אתה לא יכול להוציא אותי מפה, היא אומרת לו את זה פה במעשייה, אתה לא יכול להוציא אותי מפה, אלא אתה צריך לשבת ולהתגעגע, להתגעגע אליי ולרצות שנה שלמה להגיע אליי ולמצוא אותי. וביום האחרון היא אומרת לו, תהיה מתענה ואל תאכל, ואנחנו זוכרות במעשייה פה, בסיפור, עברנו, למדנו את זה כבר, שהשני למלכות, מה קורה לו ביום האחרון, רגע לפני שהנה, הנה, הנה, אני מגיעה לתיקון שלי, הנה, אני עכשיו מגיעה לחלק הנשמה שבי, מה קורה, מה רבי נחמן מספר לנו? את תיקשלי, את תיפלי, והכל בסדר. כי אנחנו בני אנוש, רבי נחמן אומר פה, בסוף, עם כל הרצון שלי להיות הכי רוחנית בעולם, ולהגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים ורוחניים, מה קורה לי? בא לי תפוח. בסופו של דבר, אני אנושית. בא לי תפוח, בא לי זה, אני נופלת. רבי נחמן לא נבעל מזה, כן? יש פה איזשהו מוטיב חוזר במעשיות של רבי נחמן, ובכלל בליקוטי מוהר"ן, שזה התורות של רבי נחמן. רבי נחמן קרוי רבי נחמן, המנחם. אין פה הוראות הפעלה ליצורים על אנושיים. הוא לא מצפה את זה מאיתנו. הוא בא ומספר לנו את זה נורא בפשטות. אתם טיפלו ותתאבו לתפוח, והכל בסדר, אתם לא אלוהים, אתם אנושיים. זאת אומרת, ההתיימרות הזאת היא שיש הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לאיזה מקום של עבודה רוחנית, הרבה אנשים נכנסים שם ללחץ ולעצבים ממקום של התיימרות כזה של להגיע לתוצאות של מושלמות. אצל רבי נחמן אין מושלם. וקצת זה גם טוב, ומעט זה גם טוב. זה ממש דיבורים שרבי נחמן היה אומר לתלמידים שלו. הוא היה אומר את זה ביידיש, כן? מעט זה גם טוב. הכל, אויסלי זה ביסגית, ככה אומרים, נכון? איסלי, ביסלי. וביום האחרון, אני רוצה שנגיע לאיפה שהפסקנו שיעור שעבר. אמרנו שביום האחרון הוא נפל ואכל תפוח, ואז בת המלך ניגשת אליו, ואמרנו שרבי נחמן מספר שברגע שהוא אכל מהתפוח, ואי אפשר לא להיזכר בחטא אדם הראשון, כן, האכילה של התפוח מעץ הדעת, אנחנו מבינים שהוא מדבר פה רבי נחמן, תבינו, הסיפור הזה הוא סיפור על האנושות כולה, זה סיפור גם של קבלה והבנה של ספרות ומלכות ועניינים מאוד גבוהים, וזה גם סיפור של נפש אישית של כל אחד מאיתנו. כי כל אחד מאיתנו, אנחנו נחשבים עולם קטן, כמו שיש עולם בחוץ, האדם הוא עולם קטן, הוא השתקפות של העולם החיצוני. כל מה שקורה בעולם החוץ קורה גם אצלנו בפנים, גם מבחינת ספרות ומלכות. ולכן כשמסתכלים על זה מבחינה אישית פנימית, מבחינה נפשית, רבי נחמן מספר לנו שעם כל ההשתדלות הרוחנית שלנו, נאכלנו בסוף תפוח, כן, האדם הראשון, התיקון של האנושות היה אמור להגיע, המון פעמים אנשים שואלים מי צריך היה את הסיוט הזה, של ה... כאילו מה, הוא משחק בנו, מנסה אותנו, משחק כזה של להזיז כלי שחמט ואנחנו סובלים פה. אז צריך להבין שלכתחילה התוכנית האלוקית הייתה בריאה של 6 ימים, והיום השביעי זה אמור היה לבוא עולם על תיקונו, כן? רק שאדם וחווה, עם כל הסיפור של גן עדן והנחש, ואכלו מעץ הדעת והפילו את העולם בעצם לתיקון של מיליוני שנה, של אלפי שנים. אוקיי? אז עכשיו אני ממשיכה מאיפה שהפסקנו שבוע שעבר, וסיפרנו על זה שהמשרת שהתלווה לשני למלך אמר לו, אחר כך הקיץ משנתו, אמרנו שברגע שהוא אכל מהתפוח, נפל וחטפו שינה והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. ודיברנו על זה שרבי נחמן מדבר בתורה סמך על שינה, שהוא בא ומסביר ששינה מבחינה רוחנית זו שינה שבה אני נמצא בתודעה מנותקת. זאת אומרת, הקראנו זה שבוע שעבר מתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שיש אנשים, כותב רבי נחמן, שלומדים תורה, מניחים תפילין, הוא לקח כל מיני קטגוריות של אנשים, התחיל עם לומדי התורה, שומרי מצוות, שבת והכל, והוא אמר, ישנים את ימיהם. הוא קורא לזה כמו סגנון של תפילין, מתים שמניחים תפילין, אנשים שאין בהם חיות. ודיברנו על זה שבוע שעבר שהקראנו את זה, שהוא אמר שיש כל מיני דרגות של נפילה של אנשים לבחינת שינה, כשהכוונה היא שהתודעה שלי לא ערה, שאני אדם ללא חיות. דיברנו על זה שבוע שעבר, על זה שרבי נחמן מבקש מהתלמידים שלו חיות לעבודת השם, חיות של התלהב מלראות בריאה, טבע, מערכות יחסים עם אנשים, שהכל יהיה חי, שיהיה תוסס, שיהיה מתחדש. הוא אומר באחד המקומות, אסור לאדם להיות זקן, שהכוונה שמה זה זה זקן? זקן זה אדם שהוא נכנס לאיזשהו סוג של הרגל, אוקיי, קמתי, הלכתי, ישנתי, חזרתי מעבודה, לא, 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 כזה. רבי נחמן אומר, לא, אני רוצה אתכם כחיות הנועמות בלילה, כן? והגענו עכשיו, הגענו מה? יש סטיקר מאוד יפה באומן, דרך אגב אנחנו טסים לאומן בראש חודש אדר, קבוצה של גברים, נשים, זוגות, רווקים, רווקות, כן, עם רוני ואיתי, ואחד הסטיקרים שאני הכי אוהבת באומן זה סטיקר שכתוב עליו עדיף להיות משוגע ושמח מנורמלי ועצוב. כן, עכשיו אצל רבי נחמן הוא בא ואומר, אם אתה הופך להיות אדם גם שמלא באגו ומכבד את עצמו עד כדי כך שאתה לא מסוגל להיות שטוטניק כדי להצחיק את עצמך וכדי קצת להשתחרר, אז כאילו חבל על המכובדות הזאת שלך, לא בבית ספרנו. אז אנחנו ממשיכים, בסדר? ואני מזכירה לכם שדיברנו שבוע שעבר וגם כל השיעורים האחרונים על העניין, בנות מירי, דיברנו על העניין הזה שהחלק מניתוק התודעה, חלק מהשינה הרוחנית שלנו, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שחלק מזה זה כתוצאה מטראומות שעברנו בחיים. וסיפרנו ודיברנו על זה שכל סיפורי המסיעות של רבי נחמן מלוות בטראומות אנושיות אישיות. למשל, פה היא נזרקת אל הלא טוב, כן, שזה סוג של טראומות נטישה, במעשה מחיגר יש שם אבא שמת כשהילדים עוד מאוד צעירים, במעשה משיבת קפצנים יש ילדים שגם כן, הוא כותב את זה, הייתה בריחה גדולה וברחו אל היער, שכנראה זה סוג של מלחמה או משהו כזה. זאת אומרת, רבי נחמן מאוד מאוד מציאותי. גם כשהוא מדבר איתנו על רוחניות, הוא בא ומספר לנו את המציאות כפי שהיא. אתם יורדים לעולם שהוא לא טוב, העולם הזה שבור, יש פה תיקונים שצריך לעשות, החיים הם חיים של עמל, יש סבל בחיים, ואני בא לספר לכם, אומר רבי נחמן, איך לא להתייאש, איך לשרוד את זה ואיך אפילו להגיע לשמחה. אוקיי? אז כל הסיבות של הניתוקים האלה מהתודעה של השינה הרוחנית הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא נפל לתרדמה, אתם זוכרות שגם קישרנו את זה לנושא של טראומות, אני לא ארחיב על זה עכשיו. ודיברנו גם, אתם זוכרות שגם דיברנו על זה, על לא טוביות האדם לבדו וכל זה, אבל בואו אנחנו נמשיך. אחר כך הקיץ משנתו ושאל את המשרת, היכן אני בעולם, וסיפר לו את המעשה. היינו שהמשרת סיפר לשני למלך את המעשה ואמר לו שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות והיה מצער את עצמו מאוד. אוקיי? זה דיברנו, פה סיימנו שבוע שעבר, ודיברנו על זה שהיה מתפרנס מהפירות, אתם זוכרות שדיברנו על זה זה הפירות של ההתמכרות, כאילו כדי לקבל חיות, אני המון פעמים מתפרנס מדופמין, שזה כביכול מה שמעורר אצלי חיות מבחינה ביולוגית, ממקומות לא טובים. כן, הוא היה מתפרנס מהפירות, למרות שהוא היה ישן, מנותק מבחינת תודעה, מנותק מבחינה רוחנית, מנותק מבחינה רגשית. הרי מה זה שינה? שינה זה ניתוקים מכל הבחינות, כן? רוחנית, רגשית, גופנית, אני מנותק, ואני מתפרנס מהפירות, מהפירות של מה? של אותו עץ שאמרו לו לא לאכול ממנו. זה, דיברנו זה שבוע שעבר להתמכרויות האסורות, שאנחנו, אין בשביל חיות, מתנתקים ממקור החיות האמיתי והולכים לעץ הדעת רע, כן? מתמכרים, מקבלים חיות מדברים שליליים. ומפה אנחנו ממשיכים היום. והלך לשם ומצא אותה, כן? מי הלך? השני למלכות, שזה אני בחיפוש שלי, במסע החיים שלי, אני הולכת לשם ומוצאת אותה. את מי זה אותה? את בת המלך. זאת אומרת שבמהלך החיים שלנו יש לנו כל הזמן נקודות השקה שאנחנו מרגישים את הנשמה שלנו. אנחנו לא מנותקים לגמרי. יש הבלחות, יש נגיעה, יש מצבים בחיים שאנחנו פתאום מרגישים את הנשמה שלנו. יש הערות כאלה. ואני תמיד אומרת את זה שגם הקשר שלנו עם בורא עולם זה סוג של קשר שאנחנו לא מרגישים אותו כל הזמן. גם מדברים על זה שהדור האחרון זה דור של הסתרה מאוד גדולה, אבל תמיד יש איזשהו רשימו, כי אחרת היינו מתים, כן? תמיד יש איזושהי לחוכית של רוחניות, איזשהו, אני קוראת לזה הפקת קסמים שהקדוש ברוך הוא מפזר, שמדי פעם יש לי איזושהי נגיעה בו, איזושהי התרגשות ממנו, איזשהו משהו שמאיר אותי, כמו שאומרים בשיר השירים, שדודי הכניס את ידו מן החור, כן, של המנעול ונגע בי. הנגיעות האלה, כן, של הרגשת האלוקות בעולם, בלעדי זה לא היינו שורדות את זה. והלך לשם ומצא אותה. ושימו לב מה רבי נחמן כותב. והייתה מצטערת לפניו מאוד. כי אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם, אומרת בת המלך, כן? אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד. בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. היינו שבת המלך אמרה לו, כותב רבי נחמן, שאתה תקל עליו את העזרה, ולא יהיה מוזער שלא לאכול, כי הוא דבר קשה לעמוד בו. ובכן, עכשיו היא נותנת לו הוראות חדשות. היא מתחילה לתת לו הוראות חדשות. עכשיו צריך להבין משהו. מתחילים מחדש, ממש כמו שאליזה אמרה את זה. מה זה מתחילים מחדש? ניסיתי, שנה שלמה הוא היה מתגעגע אליה. עכשיו תבינו, מה זה להתגעגע לבת המלך? הרי אני מנותקת מכוח עליון, מנותקת איך המלך זרק אותנו ללא טוב, כן? והיה אביה מחפשה ולא היה מוצא אותה. ואני נמצאת בתוך מציאות חיים שעכשיו הנשמה, בת המלך אומרת לי, הדרך שלך להגיע לחיבור נשמתי ולאותנטיות שלך, זה שתשבי ותתגעגעי. מה זה להתגעגע? להתגעגע זה כל הזמן לשבת ולהרגיש את מה שחסר לי. מי מאיתנו מסוגל לשבת ולהרגיש כל הזמן את מה שחסר לי? אנחנו רק רוצים לברוח מהמקום הזה של הכאב. תני לי רק להשיח את הדעת. מסכים, בדיוק היום שמעתי מישהו שאומר שאייפון זה אותיות ניאוף. סתם, לא חשבתי על זה. אבל כאילו, המסכים, ממלא הסך דעת, זה כאילו השכת הדעת הכי גדולה שיש לנו. ואומרת בת המלך לא, אומר רבי נחמן לא, אנחנו רוצים אתכם מתגעגעים. אתם זוכרות את השיעור על הלב והמעיין? שאני רואה את המעיין והלב כוסף ומשתוקק ומתגעגע והלב לא יכול להגיע למעיין? זה התדר שרבי נחמן מדבר עליו. רוחניות אף פעם לא יכולה להגיע לכדי מימוש מלא. כי כשאני במימוש מלא, אני כבר לא מרגיש גם את הרוחניות. הרוחניות זה תמיד הגעגוע הזה, זה לגעת וללכת חזרה אחורה. זה בדיוק העבודה של הלב שלנו, שהלב מתמלא ומתרוקן, מתמלא ומתרוקן. ואומר פה רבי נחמן, הנה הנה כמעט הגעת ונפלת, עכשיו קומי, עכשיו מתחילים מחדש. ושימו לב, עכשיו היא הולכת לתת לו הוראות חדשות, וההוראות האלה לא סתם מדברות על נושא של אוכל וצומות. תדעו לכם שרבי נחמן כותב, הרי הדורות הקודמים היו עסוקים המון בתעניות וסיגופים. מי שזוכרת, תמיד שאנחנו נוסעים לסקי, אז הבנים שלי ובעלי צוחקים על זה שהם הולכים לעשות גלגולים בשלג לקראת שבת. הם הולכים לאיזה מקום שם, גולשים אוף פיס כזה ועושים גלגולים בשלג, והם תמיד בכיף הזה שהנה הם עשו גלגולים בשלג. דורות קודמים היו כדי לזכך את הגוף, מענים אותו בצומות, רבי נחמן כתב באיזשהו שלב, שאם הוא היה יודע מה מעלת עבודת השמחה, הוא היה מוותר על כל השנים שהוא היה עסוק בסיגופים וצומות וטעניות. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לנו כאן משהו חדש. אמרנו, כל משהו בסיפור פה, הוא מדבר אליי, הוא מדבר אל הדור שלנו. רבי נחמן אומר, האש שלי תוקדת ביאת משיח, התורות והעצות של רבי נחמן זה לדור האחרון. זה עבודת השם, הנדבך הנוסף שמצטרף. והוא בא ואומר לנו פה, זה קשה להתענות. עזבו, אנחנו דור מפונק, בוא נודע על האמת. אני צום יום כיפור, 9 באב, בקושי שורדת, כן? אני רק חושבת על הצום, כבר נהיה לי כאב ראש ואני הולכת למות. כאילו, רק כואב לנו קצת, אנחנו... כזה, את האמת אני אומרת. אומר פה רבי נחמן, שבת המלך אומרת לנו, כן? עזבו את הצומות, זה קשה לכם. אני יודעת שקשה לכם, עזבו את הצומות, בואו, עבודה חדשה. אוקיי, בואו נשמע עכשיו מה המשימה החדשה שלו. ובכן, היא אומרת לו, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה, והלך ועשה כן. מה היא בעצם באה ואומרת לו? זוכרות שדיברנו על התמכרויות. מה זה התמכרות? זה, אני בורחת ממשהו, כן? בהתמכרות תמיד זה לא למה אני מכור, מה שצריך לבדוק זה ממה אני בורח. מאיזה כאב אני בורח. כי התמכרות יש לה המון ענפים. אכילה, התנהגויות, סמים, חומרים משנה תודעה, אוכל, אקשן, ספורט, עבודה בעובר, כן? אני מדברת, מה זה התמכרות? זה דבר שיוצא מהפרופורציה שלו, שזה נכנס לאובססיה. מה העיקר, היא אומרת? אז בוא, אני לא עכשיו אגיד לך, יחפש מה. אל תישן. מה זה אל תישן? אל תתנתק. אל תתנתק. תהיה כאן ועכשיו. תרגיש את עצמך. תרגיש את זה שלידך. תבין איפה אתה נמצא. תבחר לך מקום. זה אומר, רבי נחמן, כשהוא מדבר על לבחור מקום, זה תמיד קשור לצאת ההתבודדות. תבחר לך מקום, שמקום זה גם שייכות, זה שורשים, זה קרקע. רבי נחמן רוצה אותנו מחוברים, יודעים איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אל תתברברו לי בשטח, אל תרדמו לי, כן? קחו נקודת ציון, תבינו, הוא תמיד מדבר על זה שאדם קם בבוקר, דבר ראשון שהוא צריך לעשות זה להיזכר בעולם הבא. דבר איך שאני קם בבוקר, להזכיר לעצמי, יש עולם הבא. כדי שכל היום אני אהיה מכווננת להבין שאוקיי, אני נמצאת פה, אבל יש... מטרה, יש תכלית. מה שאני רואה פה זה לא, זה לא מה יש. זה לא כל הסיפור. זה מעטה ויש פנימיות. כל הזמן הדרישה שלנו זה להגיע לתוך הפנימיות. לפנימיות של העולם, לפנימיות של הנפש שלי, לפנימיות של אדם שלידי, לפנימיות של הסיפור, חיים שלי, להבין דברים מעבר לדברים הפשוטים. אז היא באה ואומרת לו, ואל תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. כן? הלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין ושאל את המשרת הראית שזה מעיין וראוי שיהיו במים והמראה הדמומית והריח של יין והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. עכשיו רבי נחמן בא, אתם זוכרות, אנחנו במסע שבעצם בא ללמד אותנו איך מוצאים את האבדות שלנו, את החלקים הרוחניים שלנו שלחו לאיבוד, את חלקי הנפש האבודים שלנו, את הנשמה שלנו. הוא בא מספר לנו דבר מאוד עקרוני. מה קורה לנו במהלך החיים שלנו? בא רבי נחמן ואומר, תקשיבו, מה שאני ממש מבקש ממכם, מה הוא עושה פה בעצם? מה אני עושה פה בעצם בתוך הסיפור? אני נמצאת במקום של אורמה, שאני בעצם, על מי אני עובדת פה? על עצמי. זה מקום של הכחשה, מקום של חוסר כנות. הרי אני כאן בתוך הסיפור, כן, השני למלכות, רואה מעיין שנראה יין, מריח כמו יין, ואני יודעת שאסור לי לשתות את היין הזה, ומה הוא אומר, מה אני אומרת לעצמי? אז בוא נטעם, בוא נראה. עכשיו, רבי נחמן יורד פה לדקויות, לרזולוציות מאוד 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 גבוהות של ההבנה הזאת שאם אני באמת רוצה במסע החיים שלי להגיע לכנות במערכות יחסים, לכנות בחיפוש שלי את עצמי, בכנות לחיפוש שלי איתו, לכנות במסע החיפוש הזה, אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות במניפולציות האלה. וכשאנחנו אמיתים עם עצמנו, אנחנו עסוקים בהמון מניפולציות והכחשה במהלך החיים שלנו. זה כמו שאתה, לא יודעת, יושבת ומדברת לשון הרע עם חברות, ואז אתם מכירים את זה שתמיד יש כזה, אבל היא מהממת, היא מהממת, באמת שהיא מקסימה. לא, אני אומרת לך את זה לתועלת, כן? כי כל מיני כזה, כל מיני, אנחנו כל הזמן נמצאים שם בטווח הזה של המקומות האלה, של המניפולציות והכחשות והשטח האפור הזה, שאנחנו מוותרים לעצמנו. אני רוצה להקריא לכם משהו יפה שרבי נחמן אומר על נושא של דיבור של אמת. יש אצלו מאוד מאוד עניין עם המקום הזה של הדיבורי אמת. בתורה קוף יוד בית בליקוטי מוהר"ן. ולמה חשוב לי להגיד את זה? כי התורה הזאת של קוף יוד בית של ליקוטי מוהר"ן נקראת צוהר תעשה לתיבה. ובעצם רבי נחמן מדבר פה על עצות שלמות איך יוצאים ממקום חשוך, איך יוצאים מהחושך, כן? ועיקר הכוונה שכאשר הוא משוקע בתכלית התגברות החושך והקליפה, והוא כלוא ומסוגר בתוך החושך אפלה המסבבת ומקפת אותו מכל צידי צדדים כמה סיבובים רחמנה ליצלן, ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה לצאת מתוך החושך. כשמה זה חושך? אנחנו יודעים יפה מאוד מה זה חושך בחיים שלנו. חושך זה מקום של אי ודאות, חושך זה מקום של רקנות, חושך זה מקום של עצבות. ברוכה הבאה, מיכל, הגעת מניו יורק, איזה כיף לראות אותך. והבת שלה גם הגיעה, ברוכות הבאות, שמרו לכם פה מקום. כשאני נמצא בתוך חושך, כשאני אומרת את המילה חושך, אנחנו כולנו מבינים את המקומות החשוכים שיש לנו בחיים. מקומות של ספק, מקומות של רקנות, מקומות של חוסר שייכות, מקומות שאנחנו מרגישים תחויים, מקומות שאנחנו מרגישים לא אהובים, מקומות של חושך, מקומות של צרות, מקומות שהכל סוגר עליי, כן? אומר פה רבי נחמן, כדי לצאת מהחושך, כן? אז העיקר הצעתו שימשיך עצמו לאמת ויביט על האמת לאמיתו, ויבקש רק את האמת האמיתי. וכנגד זה אין שום חושך וסיבוב שיחשיך לו, כי האמת הוא השם יתברך בעצמו והוא בחינות השם אורי, וכיוון שהשם אור לו אין שום חושך שיחשיך אותו, הוא בוודאי יזכה לראות את הפתחים לצאת מהחושך. בחינת פתח דבריך יאיר מבין פתאים כנל ובין את העיקר. בוא נסביר למה הוא מתכוון. הוא מתכוון פה ואומר דבר כזה, שכשאדם נמצא בתוך חושך, הוא אומר, תראה זה איפה הוא אומר את זה, הוא אומר כי שאין מציאות כזאת שיש חושך מוחלט, כן? בכל מקום של חושך יש הרבה פתחים לצאת מהחושך. אין אף המציאות שהכל סוגר עליך. בכל מקום של חושך ושאתה מרגיש שהכל סוגר עליך, אומר רבי נחמן, מה שיציל אותך זה דיבור של אמת. תראו, הוא אומר את זה יפה. הוא אומר ככה, כי באמת יש שם פתחים הרבה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הבא להתאמה, פותחין לו. יש לו פתחים הרבה, וכיוון שנמצא שם פתחים והיה יכולת לצאת, רק הכסיל בחושך הולך ולא יראה את הפתחים לצאת, והוא אסור וקשור שם ולא יתנו לו לצאת, עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם, וזה היה דיבורים מהירים. עכשיו, על מה הוא מדבר פה בדיבורי אמת? תראו איזה יפה הוא אומר את זה. והעיקר שבתפילתו, תחינתו ובקשתו, אף על פי שאי אפשר לו לדבר שום דיבור בתפילה ותחנונים מגודל החושך והבלבול המסובב אותו מאוד מאוד, יראה על כל פנים לדבר את הדיבור באמת, באיזה מדרגה נמוכה שהוא. כגון למשל, הוא אומר פה שיאמר השם הושיע. באמת, ואף על פי שאינו יכול לדבר בהתלהבות והתעוררות כראוי, אף על פי כן יאמר את הדיבור באמת כפי שהוא, ועל ידי הדיבור האמת יזכה לראות את הפתחים שבתוך החושך. ואני אסביר, בא רבי נחמן ואומר, כשאדם נמצא בתוך מציאות שהכל סוגר עליו, הכל חשוך לו, ויש מועקה בנפש והכל חושך, הוא יכול עכשיו לקחת, כן, ולדבר גבוהה גבוהה ודיבורים. רבי נחמן אומר, לא, לא זה מה שמבקשים ממך. כשהכל באמת סוגר עליך וחשוך לך, בוא תגיד את האמת. בוא תגיד באמת, ריבונו של עולם, תקשיב, אני אומרת את מילים שהתפילה רע לי, אני לא מרגישה אותך, לא טוב לי, הכל סוגר עליי, אני מרגישה. ולדבר, לדבר את זה, דיבור האמת. אני במצב מיואש, אני לא רואה שום דבר ממטר, אני אפילו, אין לי חשק אפילו להתפלל אליך, אין לי. אומר רבי נחמן, תגיד דיבורים של אמת, כנות.
אבל בהתבודדות או גם מאדם לחברו?
אז גם בהתבודדות וגם בין אדם לחברו, אבל זו שאלה מאוד יפה שאת שואלת. המון פעמים בהכשרות של הצעדים, אנחנו מדברים על זה שהחלק, הקטע הכי חשוב להחלמה, הקטע הכי חשוב של החיפוש שלי את עצמי ולתקן מערכות יחסים ביני לבין עצמי, ביני לבינו, ביני לבין הסובבים, זה כנות. אבל כשמדברים על כנות, לא מדברים על זה שעכשיו בשם הכנות, בשם האמת, אני אבוא ויגיד לאדם פלוני כל מה שאני חושבת עליך, ועל הדרך אני הורגת אותך. לא. כנות זה לדבר בכנות מה שאני מרגישה, בלי לפגוע באחרים. יש פה תמיד התנהלות, כן, של אני חי בין בני אדם. הכנות שאני צריכה לדבר היא כנות שאני מדברת על המצב של מה אני מרגישה ואיפה אני נמצאת, גם עם בני זוג דרך אגב, כן? זה לא שיחה של אתה, 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 אתה. אני מרגישה בכנות, במציאות אצלי, יכול להיות שאני טועה, כן? רגשות זה לא עובדות, אנחנו יודעים את זה. אני יכולה לדבר את מה שמאמיס עליי. אני יכולה לדבר את זה במילים כנות, אבל אני לא יכולה לבוא ולשפוך עכשיו את כל הכנות שלי ברמה שאני פוגעת במישהו אחר. ויותר מזה, אני גם לא יכולה לצפות שאני מדברת בכנות עם מישהו שהוא הולך עכשיו לשנות ההתנהגות שלו. זאת אומרת, שאני באה לדבר כנות, אני באה לדבר מה אני מרגישה, בלי ציפיות שמישהו מהסובבים אותי עכשיו צריכים להתחיל להתנהל כמו שהרבנית שליטה מבקשת. כן? Mm-hmm. תמיד אני אומרת, מחורות אנונימיות, צריך לעשות קבוצה של תניות אנונימיות. זאת אומרת, גם כשאני באה לדבר בכנות, אומר רבי נחמן, תשימו לב במעשייה פה עכשיו, איך אני, גיבורת הסיפור, השני למלכות, איזה מניפולציות אנחנו עושים על עצמנו. זה יין, זה לא יין, אני אבדוק, אני אנסה. רבי נחמן פשוט בא ומאיר לנו פה משהו מאוד באלף, מאיר לנו פה משהו מאוד חשוב. את רוצה את האמת? את רוצה לחפש את האותנטיות שלך? את מחפשת את ההתעוררות הרוחנית, את השלמת החיסרון הרוחנית, ההתקרבות לעצמך, התקרבות? תהי כנה. אל תזייפי. אל תתחילי עם המניפולציות הקטנות האלה, וכל אחת מאיתנו יודעת בדיוק מתי היא עוברת לתדר של מניפולציות. מתי היא מכשירה את השרץ, מתי היא הולכת לשטח אפור. ועם כל זה שאני אומרת לכם את זה, שימו לב, רבי נחמן כותב את זה פה, כי הוא יודע שאנחנו אנושיים, וזה חלק מההתנהגות האנושית שלנו, ולא נעים להגיד את זה, אבל רבי נחמן אומר פה, זה בסדר. אני יודע שאנחנו שקרנים הרבה פעמים, שאנחנו משקרים. כי תשימו לב איך אני מבינה את זה גם, כי הוא אומר את זה פה בתורה קוף י"ב, הוא אומר דבר כזה, ויש בזה כמה מדרגות, הוא אומר, הנה הוא אומר ככה, והמשכיל המבין, אומר רבי נחמן, יש לו להתפלל כל ימיו שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. תשימו לב עד איפה הוא מביא את זה. כשאני מדברת איתכם ואומרת לכם שרבי נחמן זה עבודה תמיד אני אומרת, יש סיירת מטכ"ל, כן, הדורות הראשונים היו זה, סיירת מטכ"ל, אנחנו, מה שנקרא, גולני בשטח, בבוץ, במקיטבק על הגב, הדורות האחרונים עוברים פה מציאות לא פשוטה בכלל. אומר רבי נחמן, תשימו לב פה, שווה לך לבוא לעולם, המשכיל יבין, שכדאי לו להתפלל כל החיים, שהוא יזכה בכל ימי חייו, לדיבור אחד לפחות של אמת. שפעם אחת לפחות אני צריך להגיד מה אני באמת מרגישה. שאני אסיר את האגו, את התדמית, את הניסיון להיות צדיקה, את הניסיון להיות מוארת, את כל מה שבניתי, כל מה שאני חושבת על עצמי, כל התבניות שלי, שאני אנסה קצת להזיז את החושך הזה, ולהגיד לו, אתה שומע? אני על הפנים. לא יודעת. להגיד משהו שבאמת מתחבר, ששייך ללב שלי באותו רגע, להגיד איזשהו דיבור של אמת. והוא שתה מהיין, כן? שוב נפלנו. ואם הוא כותב את זה פה במעשייה, ואמרנו, זה המסע של האנושות, זה מסע של בן אנוש, זה מסע של כל יהודי, הוא אומר לך מראש, הטיפלי, הכל בסדר, את התייאשי. אמרנו, אין יוש בעולם כלל, הוא לא מתייאש מאיתנו. זה האין יוש בעולם כלל. את התייאשי. נפלת? מה אומרים בברסלב? נפלת? קמת. כן? עוד פעם, תתחיל מההתחלה. אבל מה קורה לו? הוא נפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. לא סתם הוא משתמש במושג 70 שנה, יש לו בתורות נוספות גם פה על הנושא של 70 פנים לתורה, כן? יש את המושג הזה בחז"ל 70 פנים לתורה, וכשרבי נחמן בא ואומר 70 שנה הוא נפל, זה כאילו נפל מ-70 פנים, זה אומר שמבחינה רוחנית הגעתי למציאות שנפלתי מכל ה-70 פנים לתורה. זאת אומרת שאדם יכול להגיע לתחתית השאול, זה הגיבור הסיפור שלנו פה, שזה יכול להיות דור שנופל, שלא מכיר בכלל בתורה, לא מכיר באלוקות, לא, הסתרה, הדור הזה נקרא הסתרה שבהסתרה. מה זה הסתרה שבהסתרה? הסתרה זה שמסתירים לך, זה העולם הזה, העולם הזה הוא העלם, כן? וכאילו אנחנו צריכים לגלות את השם יתברך בתוך העולם. הדור הזה שלנו, הדור של עקבת המשיח, זה נקרא הסתרה שבהסתרה. אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. שההסתרה כל כך גדולה, שאנחנו גם לא יודעים מי מסתתר. זאת אומרת, זו הסתרה כפולה. אני אפילו לא יודע, זה דור שאפילו לא יודע את מי הוא צריך לחפש פה. אפילו לא יש מישהו שמסתתר, בדיוק. זאת ההסתרה. בדיוק. בדיוק. זה לא רק ההסתרה שהוא שם, ואני יודעת שאני צריכה לגלות אותו, אלא זו הסתרה כפולה. אני אפילו לא יודע שיש מישהו שמסתתר. תמיד אני מביאה לכם את הדוגמה הזאת של, של בעלי ב, ביחידה בסיירת מטכ"ל, שהם היו באיזה מבצע סודי, באיזשהו מקום של חטיפות וכאלה, שהיינו חילונים גמורים אז, שהוא אמר שהוא הסתכל פתאום על העולם, הוא היה חילוני, בכלל לא בורא עולם, לא כלום, כן, אין בכלל מושג כזה, ושהוא קלט שיש להם תוכנית איך הם חוטפים את הבן אדם הזה ומעלים עם אותו, ופתאום הוא התחיל להרגיש שהוא מרגיש שכאילו יש גם תוכנית מעליו. זאת אומרת שגם יש מישהו שעשה תוכנית מלמעלה, שיש גם מישהו מלמעלה שמסובב דברים. כמו שאני אומר, אני מסתכל על אנשי הכפר פה וקולט שהם לא קולטים, שאנחנו עכשיו פה מסובבי הסיבות. אנחנו מפה מעלימים, מפה לוקחים, מפה כאילו כזה. יש לנו תוכנית פלן על הכפר הזה, והם מתנהלים כאילו הכל בסדר. הוא פתאום התחיל להרגיש, רגע, אולי גם עליי יש תוכנית, אולי גם יש איזה מישהו שמסובב מעליי ומזיז לי פה את הדברים, כן? תבינו עוד כמה זה עמוק באמת הנושא הזה של הסתרה, והנס, הפלא הכי גדול שיש באנושות, בעולם הזה, גשמי הזה, זה שאנחנו מצליחים להרגיש את הפלא הזה. זאת אומרת שכמה שהקדוש ברוך הוא אין סוף, והוא לא נמצא בתוך העולם הזה כביכול, הוא בהיעלם מוחלט, אנחנו מצליחים להרגיש אותו. וכל אחד יודעת על מה אני מדברת. יש רגעים בחיים שלולא זה לא היינו מרימים עיניים לשמיים. משהו נוגע בנו. משהו מהפקת הקסמים הזאת, מהפלא הזה, נוגע בנו, ואנחנו מרגישים שיש השגחה. אני ככה חזרתי בתשובה גם מההרגשים האלה. טוב, אנחנו ממשיכים בחילות רבות, וגיבור הסיפור שלנו נופל וישן כמה שנים, עד 70 שנה, שזה כמעט כל החיים. הוא ישן וישן, והיו הולכים חיילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, והמשרת התמין את עצמו מחמת החיילות, כן? שאנחנו מבינים שהחיילות האלה זה החיילות של היצר הרע, שיודעים שבעולם הזה יש תמיד כוחות מצד הטוב, וכן נגדם יש כוחות מצד הרע, וחילות זה נקרא החילות של הסיטרא אחרא, של הצד האפל, הצד האחר, וכשהצד האחר מצליח להפיל אותנו בשינה, שהוא מנתק אותנו מהתודעה הרוחנית שלנו, שתבינו, זו שינה רוחנית ורגשית, אני מנותק, אני חי את החיים שלי, הולך לעבודה, קם בבוקר, איך הוא אומר בתורה סמך, אני גם יכול להניח תפילין, להתפלל, ללכת לבית כנסת, לשמור שבת, אני יכולה לנסוע לעודו, לטייל, לעשות שופינג. לא משנה באיזה דרגה אני, אבל אני מנותק. מה זה אומר מנותק? אני לא חי באמת. למה אני לא חי באמת? כי אני לא מחובר לבת מלך. היא הלכה לאיבוד. אוקיי? תזכרו, זו המשימת חיים שלנו. להתחבר לחיות הזאת שבתוכי. אחר כך הלכה מרכבה והגלות צו, ושם ישבה הבת מלך. כן, הבת מלך יוצאת מהארמון הלא טוב הזה שראינו, היא נמצאת עכשיו על מרכבה והגלות צו, ובת המלך ועמדה שם אצלו, וירדה, וישבה אצלו, והכירה אותו. שוב פעם, ההיכרות הזאת, הנשמה שלנו, תמיד יש את הקשר, לא מוותרת עלינו, גם כשאני בתוך, כשאני בגשמיות ובגוף המנותקת ממנה, בת המלך מכירה אותי, היא לא מוותרת עליי. הגוף ונשמה, תדעו לכם, זה נאמנות מוחלטת. אתם תראו לכן המון פעמים שהגוף חולה בחולאים, אנחנו נהיים חולים, זה כי הנשמה והגוף לא מוותרים על הקשר הזה, הם יעשו הכל כדי לנער אותנו שנתעורר לחיים. אומר רבי נחמן, כל החולאים וכל הדברים הקשים שעוברים על הגוף, זה בגלל היעדר דעת, זה בגלל שאין את הקשר עם הנשמה. הנשמה תנער אותנו, היא תכאיב לנו, היא תגרום לנו להיות חולים, כן? העיקר שאנחנו נזכר שאנחנו צריכים להתעורר למסע הזה. והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער. ולא ננער. והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו. זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה. כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. ואחר כך לקחה פלצ'ה, שזה מטפחת, מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. שימו לב, זה אחת הסצנות לדעתי, הסצנות, כן? זה אחד הקטעים הכי יפים בסיפורי מעשיות. בת המלך, שזה הנשמה, ובת המלך גם במעשייה הזאת זה בעצם השכינה. שמעתם את המושג הזה, שכינה? שכינה זה בעצם כלל נשמות ישראל. והנשמה שכל אחת מאיתנו היא חלק מהשכינה, כן? חלק אלוק הממעל, כלל נשמות ישראל. באה בת המלך, באה השכינה, והייתה, התחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות התרחות גדולות מאוד שהיה לו, וכמה שנים שכדי להוציא אותי. בפני מי היא קובלת? הרי אני ישנה, אני ישן, כן? השני למלכות ישן. בפני מי היא מתלוננת? למי היא בוכה? למי היא אומרת רחמנות עליו ועליי? אומר פה רבי נחמן, סוד מדהים. השכינה בוכה וקובלת ומתלוננת כלפי הקדוש ברוך הוא. כמה אתה יכול להשאיר אותנו במציאות הזאת, של הגלות הזאת, של הכאבים האלה, של הסבל? יש משל, יש לי זמן לספר את זה, כן, יש משל מאוד יפה של הבעל שם טוב. פעם אחת שהיינו באחת הנסיעות שלנו לבעל שם טוב, שזה מקום פלאי, מי שלא היה שם, תבינו, זה לא מעין עולם הבא, זה עולם הבא, לשבת אצל הבעל שם טוב. אני עברתי שם חוויות מיסטיות מטורפות, מקום ממש. ואחד הפעמים אני אוהבת להגיע לשם בלילה כזה, כשאין אף אחד ואין הסחות הדעת, ולקחתי איזשהו ספר, ואני תמיד מאוד אוהבת כזה ככה, לפתוח ספר ולראות מה הבעל שם טוב רוצה לספר לי, ואני מתחילה לקרוא משל. והמשל הזה בספר של הבעל שם טוב מתחיל לספר, אני אקריא לכם את המשל הזה, הוא מאוד קצר, ואני אקריא לכם אותו, סליחה שזה מפה, אבל אם הייתי צריכה לסחוב את כל הספרים. כן. בואו אני אקריא לכם את המשל הזה. הסיפור הזה מופיע בספר תולדות יעקב יוסף, שהוא תלמידו של הבעל שם טוב. ותראו, אני יושבת שם באמצע הלילה, לבד בציון, חושך, כן, בית קברות באוקראינה, כפו, ואני קוראת את הסיפור הזה. ונראה לי ששמעתי ממורי, הבעל שם טוב, משל, לסוחר אחד שהיה בים, והיה סוער הים, והולך למעוד את סכנת מיטה. אז הסוחר עמד בתפילה שינצל בזכות אשתו הצנועה, והיה שם אקום, עובד עבודה זרה, ותמה על הסוחר שהתפלל עבור זכות אשתו, ושיבו הסוחר שבאמת ראוי להפליג בשבחה של אשתו. ואמר זה האקום, אני אלך ופתה אותה. ואיזה אות אתה מבקש ממני? והשיב לו הסוחר שיש לה טבעת אחת חשובה על ידה, ואם יביאנו אז ידע. בקיצר, הסכימו על איזה כנס, עשו התערבות, שייתן כל אחד סחורתו לזה שכנגדו שינצח אותו. והלך אותו עובד עבודה זרה, אקום, אגוי, והלך אצלה לפתותה את אשת הסוחר היהודי, ולא יוכל להתקרב אליה כלל, וחזר ובא אליה כמה פעמים באומרו שיש לה סוד מבעלה, ולא השגיחה עליו, עד ששכר את שפחתה לגנוב ממנה את הטבעת, זה בכמה תחבולות שעשה, ועלה בידו, והשפחה גנבה לה את הטבעת, והוא בא עם הטבעת כסימן לבעלה, ואמר לו, הנה, הק, בגדה בך, כן? הצלחתי לפתות את אשתך. ולקח את הסחורה ממנו, מהסוחר, והסוחר הגיע לביתו עם ספינה ריקה. כששמע אישה שבעלה מגיע, אז קישתה את עצמה ויצא לקראתו בדברי ריצוי ואהבה שהיה ביניהם מאז וקדם. וכל זה לא נכנס באוזניו, והייתה תמאה עליו, ולא ידע על מה ולמה זז מחיבתה ואהבתה, ובא עימה לביתה, וליבו בל עימה. וסיבב הדבר, עד ששלחה מעל פניו בספינה על הים בלי מנהיג. רק הבעל כסות ולשון שינה, כאילו הוא מלאך א' עם מנגיני ספינה לבדו. אני מסבירה שהסוחר לקח את אשתו, שם אותה לאיזושהי אונייה ושלח אותה, והוא התחפש למלאך גוי. היא לא מבינה שזה בעלה בספינה, כן? והלכה בספינה כמה ימים בלי מאכל ומשתה, והתחננה מזה המלאך שייתן לה מעט אוכל להשיב את נפשה, ואמר לה המלאך, אם תנשקי אותי, אזי אתן לך. וכך עשתה בהכרח. ואחר כך, בא לי לפקוט, תבעה לתשמיש וכו. והיא היום באה ספינה לחוף הים, וזרקה הספינה וקפצה אותה אישה ליבשה, וביקשה אוכל, היא ברחה מהספינה, ומצאה שתי אילנות, א', שאוכל ממנו נוסע מצרוע, ב', שאוכל ממנו מתרפא מצרתו, ולקחה את זה בתרמילה, עד שבאה לבית המלך, התחפשה לאיש, והוא צרח שם לרפואה, והיא עשתה שם רפואה, ונתנו לה און רב, ואז חזרה לביתה, ומצאה את בעלה, זה סוף המשל, והתרעמה עליו. מה שעשה לה, ושילחה ככה מביתה בספינה, עם מלאך אחד מכוער, והוא צריכה לנשקו, ושאר דבר מכוער עבור גודל צער אכילה, וכו. והבעל שמח בליבו על גודל תרעמותה וצניעותה. וחקר הבעל ומצא את הדבר השקר שעשה האקום שגנב את הבעתה, ונתברר הדבר, ואז עשה בו שפטים. כשאני קוראת את הסיפור הזה באמצע הלילה, אני אומרת, יאו אלי, מה זה הסיפור הזה? מה הבאת לי בעלי? אני אבגוד מה זה הסיפור הזה? עכשיו תבינו, הבעל שם טוב מספר את הסיפור הזה, והוא מתאים לנו פה בדיוק למקום הזה שבת המלך באה בקובלנה וצועקת, יש תפילה שנקראת תפילה בחינת דין. יש איזו תורה שלמה אצל רבי נחמן שהוא מסביר את זה, שתפילה בחינת דין זה תפילה שרק הצדיק יכול לבוא ככה בטענות לקדוש ברוך הוא. מה בעצם קורה פה במשל הזה? בעצם המשל הזה בא ולספר לנו מי זה הבעל הזה שמתחפש. הרי אנחנו תמיד בשיר השירים, הקשר שלנו עם אלוהים משול לקשר של אישה עם בעלה. כן? אותו גוי שעושה התערבות איתו, זה כל הנושא של הסיטרה אחרא והעולם של העולם האחר. הוא בא ומנסה להראות לו שאנחנו לא נאמנים אליו. ובכל מיני דרכי תחבולה, הוא מצליח לנסות לגנוב לנו את הטבעת ולהוכיח מה זה טבעת. הטבעת זה הברית שעשינו איתו, כן? ואנחנו נופלים שם כביכול. בא הבעל שם טוב ובא פה רבי נחמן בסיפור, ובא ואומר פה דבר מאוד מאוד חזק. מה הוא בעצם בא ואומר לקדוש ברוך הוא? יש מושג שנקרא בחסידות ובקבלה, שבעצם הקדוש ברוך הוא סובב כל עלמין, כן? הוא נמצא בכל מקום. הכל זה ממנו. יש אלוקות בכל דבר. זאת אומרת, בא פה הבעל שם טוב, ואומר פה איזשהו דבר הגנה, כן? כתב הגנה מאוד מאוד עוצמתי כלפי בני ישראל. מה הוא בא ואומר לו? הוא אומר לו, בעצם מי שמסובב פה את הכל ומי ששם את המכשולים, אותו מלאך מכוער שכביכול הפיל אותנו בעבירות, כשאני נופלת בעבירה, אומר פה הבעל שם טוב, זה בעצם אתה סובבת את הכל. ותשימו לב במשל, למה האישה מתפתה לאותו מלאך? כי אין לה אוכל ושתייה. אין לנו חיות. ייבשת אותנו. אתה נמצא בהסתרה כל כך גדולה. אין לנו, הרי פעם היו נכנסים לבית המקדש, היו מקבלים חיות של קדושה, חיות של התלהבות, של שמחה. אנחנו בדור הזה מסתובבים כמו אותה אישה בספינה, רעבים, צמאים, בלי חיות. ולכן בלית ברירה אנחנו הולכים לקבל חיות מאותו מלאך מכוער שהביא לנו אוכל, כן? כל ההתמכרויות שדיברנו עליהם, הדברים האסורים, קצת חיות, כי אם לא אני מתה. אומר פה הבעל שם טוב ואומר פה רבי נחמן במעשייה, זה נקרא תפילה בבחינת דין. שאותה בת מלך, השכינה הקדושה, באה אליו בטענות ואומרת לו, תראו איך הוא אומר את זה יפה פה בסיפור, הוא אומר, כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה על זה מאוד, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואני יכול לצאת. השכינה באה ומתחננת לבורא עולם, רבי נחמן פה במסיעה מתחנן, די מסכן, הוא ישב, הוא התגעגע, היא השתדלה כל כך, אז היא נפלה ביום האחרון, אז היא החלטה את הפועל, די, תרחם, רחמנות. ואז היא כותבת בדמעות האלה את המטפחת. ומה זה סוד המטפחת? במטפחת זה הסוד של כל ההבנה של איך אנחנו אמורים לעבור בתוך החושך, בתוך הצער, סוד של רחמים גדולים של אור גנוז שמגיע, שבורא עולם שולח אלינו, אבל זה אנחנו נמשיך בשיעור הבא. ואני רוצה להגיד לכם שהתפילה הזאת היא בחינת דין, זה לא תפילה שכל אדם יכול לעשות אותה. לנו כביכול אסור לבוא ככה בטענות לקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים, 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 כשממש אנחנו נשברים, אני מרגישה שזה חלק מהכנות. לפעמים אני אומרת את זה, כמו שכתוב, אל תיקחו ממני, אני לא רבנית, לפעמים אני אומרת, כמו שכתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, לפעמים יש לי כל כך, אני לא רוצה לסנוע אותך בלב שלי, אז אולי באמת בכנות לפעמים אני יכולה ככה להגיד לך מה אני מרגישה מהמקום הזה. אבל תדעו לכם שהמקום הזה של ההבנה הזאת היא שהשכינה באה בטענות אליו, כי הרי אתה הפלת אותו, אתה סובבת אותו, אתה שלחת את הגוי, אתה הוא בעצם, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו מחופש בתוך הרוע. תבינו את עד כמה זה קיצוני פה. הרי אנחנו מדברים על זה שיש בחירה חופשית, נכון? תבינו עד כמה זה קיצוני פה שרבי נחמן בא ואומר, גם בבחירה החופשית בסופו של דבר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שבעצם מה זה יראת שמיים? זה שאני אראה שגם במקום הזה שנפלתי, זה הקדוש ברוך הוא. שאני אראה את השמיים בתוך הסיטואציה, בתוך הנפילה. זה רמה מאוד מאוד גבוהה של תובנה בביאת משיח, שאנחנו נבין שגם שהכל זה היה הקדוש ברוך הוא בעצם. זה הבעל שם טוב אומר את זה במשל שם, ותדעו לכם שאני ישבתי שם בקור הגדול שם אצל הבעל שם, ולא הפסקתי לבכות. פתאום הבנתי את גודל הרחמנות של הצדיקים, של הבעל שם טוב ושל איזה בחיינית אני טוב. את גודל הרחמנות של הקדוש ברוך הוא עלינו, כן? כמו שהוא אומר פה בתחילת המעשייה. והיה מתגעגע עליה והיה אוהבה מאוד והיה מחפשה. הניתוק הזה זה הסתרה מאוד גדולה, שכל המסע שלנו זה להתחבר חזרה ולהבין שאין בעצם ניתוק. שהכל זה הדמיה, הכל זה מטריקס. נמשיך שבוע הבא. בעזרת השם.